שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום הוא יום שלישי, באולפן אני איתן אבריאל. האירועים הביטחוניים ומגפת הקורונה הם אלה שמעסיקים אותנו באופן שוטף, והם גם אלה שמכתיבים קצת את הבחירה הפוליטית שלנו, אבל האמת היא שאין ספק שהגורם שישפיע יותר מכל על חיינו בשנים הקרובות יהיה משבר האקלים. בניגוד לעבר, השנה אנחנו אפילו מרגישים ורואים אותו, לאחר שחודש יולי האחרון היה החודש החם מעולם בהיסטוריה של האנושות, ומדינות רבות וגם אנחנו מתמודדות עם שריפות עצומות. גם האום פרסם בשבוע שעבר דוח מזעזע שקובע שכבר לא נוכל לעצור רבים מהנזקים של ההתחממות הגלובלית. אלא שמדינת ישראל, למרות הצהרות יפות מכיוון הממשלה החדשה, לא באמת מקבלת החלטות אמיצות כדי להתמודד עם המשבר. מרב ארלוזורוב תהיה כאן ואנחנו נדבר על זה. בשני העשורים האחרונים, ארגוני הצרכנות של כוחות הביטחון, הידועים בשם חבר, היו אלה שזכו להטבות והנחות מחופשות מפנקות בחול, דרך מכוניות ועד לדירות. עכשיו מסתבר, פלח האוכלוסייה שמחוזר ביותר על ידי הסוחרים הוא עובדי ההייטק. ויש קבלנים שמציעים להם הנחות על דירות ותנאים שלא ניתנים לשום סקטור אחר. האם זה בכלל הגיוני? אנחנו נדבר על כך עם כתב ההייטק עומרי זרחוביץ' שיביא את הסיפור. עליית המחירים, האינפלציה, נחשבת אצלנו בעיקר כעניין שעשוי לגרום ליום אחד לעליית הריבית ולירידה בשווקים. אבל האמת היא שכבר היום האינפלציה הזו שוחקת את הפקדונות של הציבור המופקדים בבנקים. המדד עלה בשנה האחרונה בכ-2%, ואם הפיקדון שלכם סיפק ריבית אפסית, הרי שהפסדתם לא מעט כסף. האם אפשר להתגונן מפני המגמה הזו? אנחנו נדבר עם סמי פרץ, שותפי הקבוע לפודקאסט הזה. אנחנו מתחילים. שלום למירב ארלוזורוב.
שלום רב.
אז כשמדברים על משבר האקלים וההתחממות הגלובלית, הסיפור של השנים הקודמות היה בעיקר סיפור של מודעות, של בכלל לדעת שהדבר הזה קיים, היו ויכוחים, זה כן קשור אלינו, זה כן קשור לבני אדם, זה לא קשור לבני אדם, זה קורה, זה בכלל לא קורה. היה לנו את השוודית הצעירה גרטה תונברג, שהצליחה לעורר הרבה מאוד צעירים, אבל נראה שכל זה מאחורינו. אני חושב שהיום כולם כבר מסכימים שהבעיה נמצאת כאן, שכדור הארץ מתחמם, שזה אשמת האנושות. אנחנו רואים את זה בטמפרטורה כמעט כל יום שאנחנו יוצאים מהבית. אנחנו רואים את זה בשריפות בכל העולם, וגם אצלנו כרגע ביער ירושלים. זה הזמן למעשים, אלא שמדינת ישראל, לפחות לפי הממשלה החדשה, בחוק ההסדרים, לא עושה באמת דברים אמיצים.
קודם כל, אני חושבת שדוח האקלים של האום הוא צריך להיות באמת סתירת לחי מהדהדת לכולנו, כי הדוח הזה קובע שהאסון האקלימי הוא כבר בלתי נמנע, וכל מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק אולי לצמצם נזקים. והנזקים שמפורטים שם, בראש ובראשונה כמובן המסת הקרחונים, זה, אתה יודע, זה ברמה של מלחמת עולם שלישית. חלק גדול מערי החוף, אם לא כולן, פשוט תשקנה בים, וכל זה עוד בימי חיינו. לכן, אתה יודע, אנחנו קצת מזועזעים ועסוקים כל יום וכל רגע במה שקורה בקורונה, זה כעין וכאפס לעומת משבר האקלים, וכשהוא יגיע, זה כבר יהיה מאוחר לתקן. לכן חייבים לפעול עכשיו, כבר לא זה מאוחר מדי.
תראי, הטענה של רבים היא שבסופו של דבר ישראל היא מדינה קטנה מאוד בתמונה הכללית העולמית. מה שלא נעשה, אפילו אם נוביל את העולם בכל חזית שיכול להיות במלחמה, במשבר האקלים, אז זה לא ישפיע. מי שישפיע זה סין, ארצות הברית, רוסיה, כמובן גם אירופה ומדינות אחרות. זה לא אומר שלא צריך לעשות דברים, אבל מה כן צריך לעשות?
אז א', תראה, גישת הפרי ריידר היא כמובן הגישה שאנחנו, לדעתי, הסתתרנו אחרי כל השנים, הרבה מאוד מדינות. יש את השתי בעיות. א', אנחנו מדברים כאן על באמת אירוע בדרגה של שואה, ואם ככה, כולם צריכים להתגייס. ושתיים, זה לא יעבוד הפרי ריידר, כי האיחוד האירופאי כבר קבע מדיניות שהחל מעוד שנתיים, כל מי שיהיה פרי ריידר לא יוכל לסחור איתו. כלומר, אין ברירה אלא להתחיל לפעול. אם אנחנו לא מבינים את זה בדרך הקשה, אז נבין את זה דרך הסנקציות של האיחוד האירופאי. חייבים לפעול וחייבים לפעול עכשיו. עכשיו, זה לא נכון שישראל לא פועלת.
היא מדברת על זה, היא פחות עושה.
היא כן פועלת. הבעיה שמדינת ישראל היא מדינה עם ניהול רע מאוד ועם יכולת יישום וביצוע חלשים מאוד. יש המון כוונות. היכולת מימוש היא קטנה מאוד, אפילו אפסית בחלק מהתחומים. שני תחומים שבהם לא עשינו כלום עד עכשיו, ממש כלום. אחד זה פסולת. אנחנו אולי המדינה הגרועה ביותר בקרב המדינות המפותחות במדינות הפסולת שלנו. אנחנו עדיין מטמינים, כלומר זורקים 80% מהפסולת במקום למחזר אותה. ושתיים, זה כל מה שקשור לתחבורה. אנחנו מורים להתחיל לחשמל את התחבורה שלנו. עד היום עשינו אפס. עכשיו, היעד הוא 20% ירידה בנסועה, 20-30. איך נגיע לזה? עד היום עשינו אפס. אלה שני תחומים של כישלון באמת קולוסלי.
זה בדיוק העניין. יש לנו עכשיו ממשלה חדשה, היא קוראת לעצמה ממשלת השינוי. יש שלוש שרות שמדברות אפילו בכל אחד, האנרגיה, איכות הסביבה, ותחבורה וכלכלה ארבעה. ואז אתה באמת רואה את ההבדל בין מה שהן אומרות ומה שמוצר, לבין בסופו של דבר מה שמונח על שולחן הכנסת בחוק ההסדרים. היו רעיונות בתחום החשמול, רובן יצאו מתוך חוק ההסדרים. אפשר ללכת סעיף סעיף ולראות את הדברים האלה קורים.
אני רוצה גם לתקן. א', יש תוכנית שמשרד התחבורה עובד עליה, היא תוגש כנראה לא במסגרת חוק הסדרים, אבל היא תוגש ותעבור. סוף סוף, קודם כל עובדים התוכנית, כבר השתפרנו. בואו נדבר על המקומות שבהם אנחנו כן עושים. אז א', העברנו תקן בנייה ירוקה, על כל בנייה חדשה החל מ-2022, הבעיה הוא נכנס בהדרגה, הוא לא יחול בכל מקרה על מבנה ציבור, וגם הוא לרמת החיסכון הנמוכה ביותר. כלומר, זה רחוק מלהיות מספיק, אבל עשינו משהו. איפה עשינו הכי הרבה? עשינו הכי הרבה בתחום החשמל. אני מזכירה לכולם, החשמל הוא לב העניין, כי אם נצליח עם התחבורה ועם התעשייה, למעשה אנחנו נעבור לכלכלה שיקולה, כלכלת חשמל, ואז בעצם הפרצה שלך או נקודת התורפה שלך יהיה איך אתה מייצר חשמל, האם החשמל שלך הוא מזהם כן או לא. לכן עיקר המבט, עיקר הפוקוס ממוקד בחשמל. עכשיו בחשמל, המעבר צריך להיות כמובן לאנרגיות מתחדשות.
ודאי.
אלא מה? ישראל, האנרגיה המתחדשת היחידה שרלוונטית לה, לצערנו, זה רק האנרגיה הסולארית, כרגע לפחות.
אבל מזה יש לנו לא מעט.
כי שמש יש לנו הרבה, מה שאין לנו זה משאב קרקע. עכשיו, האנרגיה הסולארית, לייצר מגוואט חשמל אחד מאנרגיה סולארית, זה פי 150, אני חוזרת, פי 150 יותר קרקע, מלייצר מגוואט חשמל מגז טבעי. אנחנו מדברים פה על כמויות קרקע עצומות.
יש לנו בנגב לא מעט קרקעות ששום דבר לא יקרה בהם בשום תסריט.
עכשיו, פה אתה נכנס, זה לב העניין, פה אתה נכנס למחלוקת האדירה במשרדי הממשלה. האם אנחנו, א', אין כל כך קרקע פנויה בנגב, כי הרוב זה או שמורות טבע או שטחי אש.
בסדר, שמורות טבע.
או, יפה, האם אתה מקצה שטחים פתוחים לטובת פאנלים סולאריים, זה לא רק פאנלים אגב, זה גם פאנלים, זה גם קווי הולכה וזה גם מתקני אגירה, אם אתה מקצה את זה לטובת האנרגיה הסולארית, או האם אתה עושה שימוש בקרקע קיימת, מה שנקרא דו שימוש, כלומר אתה לוקח את כל הגגות בישראל, את כל המחלפים, את כל הגשרים, את כל בתי העלמין, את כל מקורות המים, את כל
יהיה התנועה. מעל קו רכבת אפשר להרים סככה.
זה מה שנקרא דו שימוש.
ולמלא אותה בתאים סולאריים.
הטענה של משרד הגנת הסביבה של הגונים הסביבתיים היא שניתן להגיע דרך הדו שימוש לבדו לייצור של 40% של אנרגיות מתחדשות. אומרים, משרד האנרגיה, מנהל התכנון ורשות החשמל, הצחקתם, אין שמץ של סיכוי, ואין ברירה, אתם רוצים אנרגיה מתחדשת, גם אתם, ארגוני סביבה, תתחילו לשלם מחיר. כלומר, צריך לשלם מחיר בשטחים פתוחים. עכשיו, הנקודה הזו, יש מחלוקת אדירה, זה כרגע הדבר העיקרי שתוקע את כל העסק.
אז בגלל המחלוקת, כרגיל, בתוך מלחמות היהודים,
אנחנו... זה לא מלחמות יהודים, אנחנו מדברים, אנחנו רוצים לתת את המספרים.
בסדר, זה בין דברים רציניים, אבל עדיין.
אנחנו מדברים על משרד האנרגיה,
אנחנו לא מקבלים את
ההחלטות. משרד האנרגיה כרגע 60,000 דונם שמוקצים לנושא הזה של אנרגיה מתחדשת. משרד האנרגיה מדבר על עוד 40,000. שים לב, זה פעמיים תל אביב. בסדר? אז זה השטח שמדובר עליו. עכשיו, מדובר בשטחים עצומים, אפשר להבין את המאבק, באמת, אתה יודע, לשלם מחיר כבד, אבל בסוף, אנחנו צריכים להתחיל את זה שאנחנו לא רוצים, רוצים להמעיד בשטחים הפתוחים, חייבים. באמת להכביל את היד, כל מה שקשור לדו שימוש, להפוך את זה לחובה, גם בגגות פרטיים, גם בגגות של מבני ציבור. חייבים לשנות את החוק כאן, חייבים לשנות את כל רשת החשמל, כדי שהיא תוכל באמת לספק ולקחת אנרגיה מהרבה מאוד נקודות שונות. באמת, זה, אני קשה לי לפרוט לך לפרוטות, אם מדובר כאן באלפי צעדים שצריכים להינקט כדי שהדבר הזה יקרה.
כן, השאלה, בסופו של דבר, אם האם יש סיכוי ולו קטן שאפילו נעמוד ביעדים הלא מאוד שאפתניים שלקחנו על עצמנו כמדינה.
אז תראה, אז בוא נדבר רגע על היעדים. קודם כל, ישראל, היעד הרשמי שלנו עד עכשיו הוא יעד שנקבע ב-2015 בוועידת פריז. יעד מאוד בעייתי, זה יעד שמדבר על ירידה בפליטות הפחמן לנפש. הקאץ' הוא לנפש, כי לסליחה, מספר הנפשות בישראל עולה כל הזמן. כלומר, בפועל, בהיקף הפליטות האבסולוטי מדובר על כיפאון. עכשיו, ביעד הזה עד עכשיו הצלחנו לעמוד, שים לב, בזכות הגז הטבעי. המעבר מייצור חשמל בפחם לייצור חשמל בגז טבעי, אפשרנו לעמוד ביעד הזה, ביעד הזה אנחנו נעמוד, אבל הוא כאמור לא שווה כלום.
צריך להסביר את זה, למה הוא לא שווה כלום?
כי כמו שאמרתי, זה כיפאון בהיקף הפליטות האבסולוטי. זה בוודאי לא מספיק, אנחנו חייבים לרדת.
והעולם כבר בעצם הלך קדימה
העניין הזה. העולם כולו התחייב לרדת. עכשיו בוא נראה קדימה. אז השנה לקראת ועידת גלאזגו, ישראל לוקחת על עצמה יד להפחית את פליטות הפחמן ב-27%, זה כבר אבסולוטי, עד ל-2030. לב העניין כאמור יהיה א', חשמול התחבורה, וב', חשוב עוד יותר כמובן המעבר לאנרגיות מתחדשות בחשמל. לשם כך נקבעו יעדים לאנרגיות מתחדשות, 10% אנרגיה מתחדשת ליצור חשמל ב-2020, 20% ב-2025 ו-30% ב-2030. שים לב, את היעד של 2020 החמצנו, הגענו ל-7%. כדי להגיע ל-20% ב-2025, זה עוד 4 שנים מהיום, אנחנו צריך יותר מלשלש את היקף האנרגיה הסולארית שלנו. כרגע אני בספק אם זה יקרה. זאת אומרת, אנחנו כרגע בסיכון ממשי וכבד מאוד של להחמיץ את היעד המיידי של 2025, ואיך נגיע ליעד של 2030? אני לא יודעת. אם לא נגיע ליעדים האלה, אם לא נגיע ליעדי אנרגיות מתחדשת, לא נוכל לעמוד ביעד שישראל קבעה להפרטת הפליטות, וזה כמובן גם סנקציות על ישראל, וגם, כמו שאמרתי, אסון אקלימי.
מה ההסבר שלך כמעט אדישות של ישראלים לנושא של האקלים? האם זה איזושהי תחושה, באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, שאנחנו קטנים וחסרי משמעות, או תחושה שיש לנו צרות יותר גדולות משיקולי ביטחון, עכשיו קורונה וכן הלאה? איך זה שבאירופה המערבית וברוב המדינות המתקדמות, אלה שבעלות תוצר גבוה, הנושא הזה נמצא בראש סדר היום, למרות שגם הם מתמודדות עם הקורונה?
אז א', בוא נראה את המדינות האחרות עומדות ביעדים שהם קבעו לעצמן, בראש ובראשונה ארצות הברית. גם הן טובות בדיבורים, בוא נראה אותן במעשים. בגדול אני חושבת שהתחושה היא, כמו שאמרת, גם וגם וגם, גם עובדה שאנחנו מדינה מדברית עם מעט מים, אז כל הנושא של התייבשות ושריפות כאילו קצת פחות משחק אצלנו תפקיד. אבל אני חושבת שגם לא הבנו, עדיין לא הבנו את גודל האירוע. כלומר, נסו לדמיין את תל אביב באמת שוקעת במים. תבינו את גודל האירוע. עכשיו, לשם...
או לחלופין, את באר שבע עם 60 מעלות, טמפרטורה ממוצעת.
כן, לשם, לפי הדוח הזה, אנחנו צועדים, וזה לא דוח שהוא סתם של נביאי זעם, זה דוח, כאמור, מבוסס מדעית. בסוף, זה באמת, זה ברמה של מלחמת עולם, זה הרבה יותר גדול מהקורונה. קורונה היא סוג של, באמת, בואו נתעורר, נבין כמה אנחנו קטנים ביחס לאיתני הטבע.
כמה אנחנו צריכים לשתף פעולה.
נכון, אני מסכימה, כמה זה אירוע גלובלי, שלכאורה ישראל היא באמת שחקן קטן וזניח, אבל כמו שאמרתי, כל העולם חייב להתגייס, ובסופו של דבר אנחנו גם לא נוכל שלא, כי נחטוף סנקציות.
כן. טוב, אנחנו בינתיים לא רואים שום השפעה של התחזית הזאת על זה שתל אביב תטבע בים על מחירי הנדלן על חוף תל אביב.
לא, לגמרי לא, אני מסכימה איתך.
וביום שאנחנו...
תקנו בחיפה, חיפה כנראה לא תטבע.
ביום שאנחנו נתחיל לראות את הדברים האלה, אולי זה גם היום שיוכח שהדברים האלה התחילו לחלחל.
אני חוששת שאז יהיה מאוחר מדי. ביום שנבין את זה, זה יהיה מאוחר מדי.
זה מה שרואים מהדוח של האום. כשמפנימים את העניין הזה, זה כבר דברים שיצאו לדרך. א', כי באמת לוקח הרבה זמן לתקן את הדברים
האלה. עשרות שנים.
עשרות שנים, כפי שגרמנו לנזק, ככה גם ייקח עשרות שנים בשביל לתקן אותו. ב', בתופעות האלה, זה קורה גם בקורונה, אבל זה קורה גם באקלים, יש מה שנקרא טיפינג פוינט, או נקודות פיתול, שבהם הדברים יכולים פתאום לצאת משליטה. זה לא בהכרח נראה כמו גרף עולה לאט לאט, ועוד 10 שנים יהיה עוד 0.25%.
אני רוצה להוסיף עוד נקודה
ועוד
חשובה.
20 שנה יהיה עוד 0.5% של חום, אז מה אכפת לי, זה כבר לא יהיה בחיים שלי. זה פשוט לא ככה. בנקודה מסוימת, שהמים נמסים, או הקרחונים נמסים ליתר דיוק, אז הם נמסים.
אז נכון, ואני רוצה להוסיף כאן עוד משהו. גלגול האחריות לממשלה הוא גם לא לגמרי במקום. בסוף האחריות היא מונחת קודם כל עלינו, כל אחד ואחד מאיתנו. א', היקף הילודה בישראל, שהוא איננו בר קיימה, וב', היקף הצריכה שלנו. בסוף נצטרך כולנו ללמוד, לצרוך פחות, ואני לא רוצה לדמיין אגב מה יקרה לעולם שיולד פחות וצורך פחות, איזה משברים כלכליים הוא יעבור, כן. אבל כנראה שאין ברירה.
דיון שלא נגמור הפעם, ונצטרך להמשיך אותו כנראה הרבה הרבה בשנים הקרובות. נראה ולא זרוב, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לעומרי זרחוביץ'.
היי איתן.
כתב ההייטק. אתה יודע, בעבר העובדים והפנסיונרים של כוחות הביטחון היו מאוגדים, הם עדיין מאוגדים, בארגון צרכני בשם חבר, והארגון הזה נהנה במשך שנים מהנחות והטבות מכל מיני דברים, החל מטיפולים, דרך נסיעות לחול, מכוניות וגם דירות, וגם לא מעט מהאנשים האלה קנו דירה שנייה ושלישית. היום... לא כבד, אבל העובדים המחוזרים ביותר במשק הישראלי, אלה עובדי ההייטק, והנה אנחנו שומעים שהם מתחילים לקבל הנחות ותנאים, גם בדברים שלא חשבנו עליהם, למשל בקניית דירה.
נכון, אז קודם כל חבר זה יכול להיות מעצבן ולא מעצבן, כי מצד אחד זה באמת איגוד או התארגנות מאוד חזקה, התארגנות צרכנים, ומצד שני, למה התארגנות צרכנים הזאת יכולה להשפיע על מחירי הדירות של כולם, אבל זה לדיון אחר, ואז באמת גינדי טלווי, חובה ארבעה, חשמונאים,
בשוק הסיטונאי, חשמונאים, קרליבך,
פעתי שרונה וכאלה, אז הם התחילו לפרסם, האמת שאני ראיתי את זה בפרסומת שאני קיבלתי תרגות ברשת החברתית, שהם אומרים, אנחנו רוצים לפנות להייטקיסטים, יוניקורנים וכו, ובהתחלה זה היה נשמע לי כמו איזה מודל מימוני, הם הציגו שם, יש לכם אופציות, חשבתי, יש שם איזה משהו קצת מתוחכם, אז אמרתי, אני אתחיל לבדוק. אבל לא, האמת שלא, אתה רק צריך להיות הייטקיסט בגדול.
איך אתה מוכיח שאתה הייטקיסט?
הם אומרים שאתה צריך...
יש תעודת הייטקיסט, זה עוד לא מקצוע שצריך לעבור רישוי.
להוכיח שאתה עובד בחברת הייטק, אבל זה כמו שאומרים שאתה צריך רק לנשום כדי לעשות משהו, אז ככה.
בדיוק, היום כל חברה היא חברת הייטק.
נכון, ועדיין, הם לא ייתנו לך אם אתה...
במרקר זה חברת הייטק?
לא, הם גם לא ייתנו לך את ההטבה אם אתה מתכנת, נגיד בבנק. גם אז אתה לא תקבל את ההטבה. זאת אומרת, רק אם אתה עובד בחברת הייטק, כל שניה נדבר מה הטבה, אתה לא חייב להיות גם הייטקיסט, זאת אומרת, אתה יכול להיות הייטקיסט, אבל להיות מנהל משאבי אנוש, אתה יכול להיות שיווק, כל דבר שאתה, זה העיקר שתעבוד בחברת הייטק. בעצם יש להם שם פרויקט של ארבעה בניינים של גינדי טלווי, שניים כבר בנויים, שניים נמכרים עכשיו, שהם החליטו שאם אתה הייטקיסט, אז כשאתה תבוא למשרד מחירות, אז יבואו לקראתך יותר. הם לא אומרים מה הפרטים, אלא הם מסמך...
מה זה לבוא לקראתי? אני לא עט? כאילו, ייתנו לי ואוצ'ר לתן ביסט, אני לא חושב.
לא,
משהו יותר רציני.
הם רוצים לתת לך תנאי מימון אטרקטיביים יותר. לצורך העניין, דוגמה, אתה צריך להביא בדרך כלל נהוג להביא 20-22% מהעון העצמי בשלב הראשוני, הם ייתנו לך להביא 7%. הם יפרסו לך את זה, הם ייתנו לך הלוואה שאתה תצטרך לשלם רק את הריבית ולהחזיר אותה רק שיהיה לך. וכל מה שאתה, כל מה שהם יכולים לעשות, לתפור לך חבילה, הם קוראים לזה כל מה שהם יכולים לעשות כדי לתפור חבילה שהייטקיסט תוכל לקנות דירה בבניין. זאת אומרת, הם מדגישים וזה לא שהם לא ייתנו או יבואו, ינסו לעזור לכל בן אדם אחר, אבל הם לא, כאילו את ההטבות הטובות, הם ייתנו אם אתה עובד הייטק.
תן לי לנסות להבין, כי מחר שדיברת איתם, האם הם חושבים יותר במונחים של, אוקיי, הם ייצרו איזשהו נרטיב שיווקי כזה או אחר, ככה פשוט יביאו אנשים שאולי לא היו באים למשרדי המחירות מלכתחילה, פשוט כי זה מסקרן, או שהם באמת רוצים להכלס את הבניין בהייטקיסטים, ואז ליצור לבניין עצמו איזשהו סוג של מיתוג מבחינת הקהל שנמצא בו. זאת אומרת, יותר צעירים, אולי בעלי יכולות וכן הלאה.
אז אני חשבתי שהתשובה היה שנייה.
ככה זה נשמע.
ככה זה היה נראה.
זה מין הנחת סלב בכמות גדולה.
כאילו אני רוצה למשוך להראות אוכלוסייה עם המעמד סוציו-אקונומי גבוה, ולעשות לאיזה נופח כזה יוקרתי, ואז אני אביא. אבל הם אומרים משהו אחר. הם אומרים, יש לנו מלא הייטקיסטים שבאים לקנות דירות. אנחנו נמצאים 5 דקות הליכה ממגדלי חג'אג', עזריאלי שרונה, וזה אפילו יגאל אלון, דרך גשר יהודית לא כזה רחוק. הם כבר באים אלינו, הם באים אלינו בכמויות, אנחנו אפילו במצב די טוב מבחינת מחירות של הדירות, אבל עדיין, זה הקהל שמגיע אלינו, זה הקהל שמתעניין, זה הקהל שמגיע, אז אנחנו רוצים לבוא לקראתו, וכן, אנחנו רוצים שהוא יבוא בכמויות יותר גדולות, כי אם אנחנו יכולים להביא פי 4 אנשים שמתעניינים, אז נביא אותם. אבל יש איזה עניין שאתה אומר, אוקיי, אנחנו מפענחים, יש פה דור צעיר, חלק רוצה להיות הם קוראים לזה 5 דקות מהמעלית, מהמעלית של הבניין משרדים, אבל אתה לא חייב להיות הייטקיסט כדי להיות...
יש גם בנקים שנמצאים 5 דקות.
יש בנקים ויש משרדי עורכי דין בעזריאלי וכו, ואתה אומר, אוקיי, אז... וגם אף אחד לא צריך להוכיח שהוא באמת עובד שם. נכון. זאת אומרת, אני יכול לעבוד עכשיו בנתניה. אז זה באמת איזה ניסיון לא ברור כל כך, אבל זה באמת... כשהתקשרתי לאיש מחירות, ושאלתי אותו מה הטבה, אז הוא אמר לי, אנחנו גם לא רוצים, יש הייטקיסטים שאין להם היום את הכסף.
כן, בסדר.
התעשרו בעתיד, אבל אף אחד, שוב, אף אחד לא בודק אם התחלת, אם נכנסת לתעשיית הייטק לפני חודשיים, ואנחנו לא רוצים לפספס את הגל של משקיעי הייטק, בהמשך לכל מיני דיונים שעשינו פה בעבר.
כן, טוב, אז אנחנו רואים שבעצם עובדי ההייטק לא מספיק שהם מקבלים תלושי מזון של 10 ביס, לא מספיק שהם מקבלים מיסוי נוח על האופציות שלהם מתחת למיסוי של שכר רגיל. עכשיו הם כמו חבר של פעם, אולי אפילו יותר, יכולים לקבל הנחות במימון לרכישת דירה, מה שמוכיח את... אתה יודע, אחד האמרות הידועות שכסף מביא עוד כסף. אין דבר שמביא הצלחה כמו ההצלחה, או אין דבר שמביא את הנרטיב ואת הסיפור ואת המותג כמו ההצלחה של הנרטיב והסיפור והמותג.
קודם כל חד משמעית, וזה גם מה שמעניין ומה שמעלתי, אז מצד אחד זה שוק חופשי, כל חברה יכולה לעשות מה שהיא רוצה. מצד שני, למה שוק חופשי נותן את הכסף לאנשים, צריך לשים, צריך רק להדגיש. אין שום תבחין כלכלי שנותן להם את
התאות. לא, אני כבר הבנתי שזה מגוחך לחלוטין, שאם אני לצורך העניין מנהל המחשבים של בנק גדול ואני נכנס, אז לא...
ויש לך כסף ואולי יש לך עוד דירה ואולי...
הכל לא ייתנו לי כלום, אבל לעומת זאת אם אני בסטארט-אפ של שלושה אנשים שמתכנן איך להזמין, אני לא יודע מה, אינסטלטור דרך האפליקציה, אז שם ייתנו לי את ההנחה הזאת.
בדיוק.
בסדר, נמשיך לעקוב אחרי הדברים האלה, ואנחנו בהחלט מזמינים את מי שמגיע לאולם המחירות של, של גינדי בשוק הסיטונאי, ונדחה משם בגלל שהוא לא מצליח להוכיח שהוא איש אי-טק אמיתי, שיבוא להתלונן, נספר את הסיפור שלו. עומרי זרחוביץ', תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לסמי פרץ.
אהלן איתן.
יום שלישי פעמיים כי טוב, היום אתה מהבית.
אמרנו, פעמיים
כיתו, אז מהבית? בדיוק. תשמע, אנחנו מדברים על האינפלציה הרבה, אבל כשהיא עולה, היא עולה בעיקר סביב הנושא הפיננסי של איך זה ישפיע בעיקר על החלטות של בנקים מרכזיים, אולי יום אחד להפסיק להדפיס כסף, להתחיל להעלות את הריבית כדי לסנן את, את הכלכלה, ואז מי יודע מה יקרה, אולי המניות ייפלו וכל מיני דברים אחרים. אבל האמת היא שכבר היום זה משפיע על אנשים, כי עם אינפלציה של 2%, אם הכסף שלי יושב בפיקדון ואני מקבל כידוע ריבית כמעט אפס, אז אני מפסיד 2%.
נכון, וקרה דבר מעניין, עם תחילת משבר הקורונה, הציבור משך הרבה מאוד כסף מקרנות נאמנות, משוק ההון, והוא חיפש באותם ימים רק דבר אחד, נזילות, שיהיה קרוב לכסף שלו, שיוכל להשתמש בו מתי שהוא רוצה, בעיקר גם כי לא ידענו לאן אנחנו הולכים, אף אחד לא נתקל במגפה כזו בימי חייו, לא ידענו איך זה יתנהל, מה הממשלה תעשה, מה בנק ישראל יעשה, ולכן ראינו שבמהלך שנת 2020, כמות הפקדונות של הציבור בבנקים גדלה ב-236 מיליארד שקל. כלומר, אנשים אמרו, אני לא רוצה את הכסף שלי במקום אחר, אני רוצה אותו בבנק. זה גידול של בערך 18%, וזה פי 4 מקצב הגידול השנתי הממוצע לכל אורך העשור הקודם. העניין הוא שבאותם ימים אף אחד לא חשב על אינפלציה, רק שברגע שאנחנו יודעים, ברגע שממשלות ובנקים מזרימים הרבה מאוד כסף, למעשה מדפיסים כסף, מתישהו מתחיל להיווצר גם תהליך אינפלציוני, תוסיף לזה כל מיני היבטים של נניח פגיעה בשרשרת ההספקה העולמית, שיש טענה שזה גם מעלה את המחירים, אז אתה מגלה שמתחילת השנה, מתחילת 2021, האינפלציה עלתה ב2%, וכרגע הקצב הוא שאנחנו כמעט נתקרב ל3%. זה הקצב של האינפלציה. ואז שואל את עצמך, 100%, נגיד שיש לי 100,000 שקל בבנק, בפיקדון, הבנק לא משלם על זה ריבית, אם כן, אז הוא משלם נורא מעט. אם האינפלציה עולה ב3% או ב2%, זה אומר שהכסף הזה שווה פחות כעבור שנה. אז בעבר לבנקים היו הרבה מאוד מוצרים שיודעים לתת הגנה מפני אינפלציה, אבל בגלל שב8-9 שנים האחרונות אינפלציה זה נון אישיו, פשוט לא קיים, אין אינפלציה, ולא רק שהיא לא קיימת, הרבה שנים היא גם הייתה שלילית, אז אין פשוט מוצרים להגנה על הדבר הזה, ולכן אם אנחנו נכנסים לסביבה חדשה של אינפלציה יותר גבוהה, זה יחייב את מערכת הבנקאות, המערכת הפיננסית, להתחיל לחשוב איך מספקים לאנשים, למפקידים, הגנה על, רק מפני עליית המחירים, לפני שמדברים על ריביות.
כן, אבל פה אתה נכנס לאתגר שהוא לא פשוט. אם אני לא מרוצה יותר מהכסף שיושב לי במזומן בפיקדון בנקאי, מכיוון שקצב האינפלציה הוא כבר מתקרב ל3% ואני מפסיד כ3% מהכסף הזה בשנה במונחים ריאליים, האסטרטגיה שהייתה לי בעבר של לקנות אגרות חוב צמודות או לקחת איזושהי אגרת חוב יותר ארוכה שנותנת תשואה בכל זאת ולא רק אפס בפיקדון, נתפסות היום כמסוכנות לא פחות בגלל כל השנתיים האחרונות שעברנו, ובגלל שהם עלו גם הן לרמות כמעט שליליות במונחים ריאליים.
נכון, זה בדיוק העניין, כי כרגע זה גם מה שמונע מהבנקים לבוא ולהציע לנו מוצרים, מוצרי השקעה צמודי מדד, כי הם לא יודעים איך להתכסות על העניין הזה. אבל בכל זאת יש פה איזה משהו, תראה, כל עוד הממשלות ובנקים מרכזיים מתערבים, אין ספק שזה קצת כמו מים כאלה אחורים, מעורבלים, שאתה לא מצליח לראות את התמונה האמיתית. ולכן אנחנו צריכים לראות איך המציאות תיראה כשתסתיים ההנשמה הזאת או ההתערבות הזאת, והנגיף דלטה הזה לא בדיוק משפר את הצלילות של המים כדי לקבל החלטה. אבל אתה יודע, יש גם איזה טענה שבנק ישראל בעצם מייצר פה תהליכים שזו המטרה שלהם, לשחוק את הכסף כדי שאתה לא תשים את הכסף בבנק, אלא תשתמש בו, שתצרוך, שתקנה, שתשקיע, שתרכוש דירה, שתרכוש מכונית, וכך הכלכלה מתאוששת. כלומר, הוא מסתכל כרגע על התהליכים של לאושש את הכלכלה הרבה לפני השאלה, אם האינפלציה תהיה 2 או 3 אחוזים. בנק ישראל, מהשיחות שלי היו לאחרונה עם אנשים בבנק, לא מוטרד מהאינפלציה, הוא רואה בה איזה עניין נקודתי, זמני, איזשהו תיקון, זה ניסיון ככה למצוא נקודת שיווי משקל חדשה אחרי שנה וחצי של קורונה. אבל השאלה היא באמת, שוב, אם אנחנו נמצאים עדיין בסביבה הזאת גם של קורונה וגם של תהליכים אחרים שקורים בעקבות הקורונה, אז גם לבנק המרכזי אני לא בטוח שהוא יכול לתת לנו תעודת ביטוח מפני התפתחות אינפלציונית.
לא, לכן, לא בדיוק.
יש פה דילמה. יש לא, פה דילמה. זה, אני זה... לא, אתה יודע, אנחנו לא יועצי השקעות.
לא, וזה
לא
בדיוק.
אנחנו לא יודעים להגיד למאזינים שלנו, תעשו כך או תעשו אחרת, אבל כן כדאי להסתכל על העובדה שהחזקת כסף ופיקדון שקלי בבנק, בנסיבות הקיימות, באינפלציה הנוכחית.
יש לה מחיר, ואתה יודע, בסוף זה הסיפור הגדול במישור הפיננסי של כל השנה וחצי
האחרונות. אגב, של כל העולם.
בדיוק, למה אנשים שופכים כל כך הרבה כסף בשווקי המניות בישראל ובעולם, ולמה הם עולים ומטפסים בקצב כמעט קבוע כבר שנה וחצי, למרות משבר הקורונה והקשיים הכלכליים של רבים? בדיוק, בגלל שהכסף נושא תשואה שלילית דה פקטו בבנק, אנשים לא אוהבים את זה, אז הם מוכנים לקחת את הסיכון. אם הסיכון בסופו של דבר בעת הזו, אתה יודע, הסתבר כמהלך נכון או לא, זה רק טיפשים יכולים להגיד על תחזיות. אבל זה המצב שלנו, אנשים צריכים להבין שבסופו של דבר זו ההחלטה, לקחת סיכונים גבוהים בנכסים מסוכנים, או להשאיר את הכסף בבנק, ולהיות רגועים, אבל המחיר של הרוגע הזה הוא להפסיד קצת, או 2-3 אחוזים לשנה, נכון להיום. בארצות הברית, דרך אגב, אפילו יותר.
זה כמעט יותר מ-5 אחוז.
זה מחיר שצריך לקחת בחשבון, וזאת המציאות שלנו, אין מה לעשות.
כן, אבל צריך גם לזכור שזה מצב לא, זה לא מצב, איך נקרא לזה, מאוזן. כי ברגע שהמדיניות הזו והסיטואציה ומה שנגזר ממנה גורם לאנשים לרוץ להשקיע גם בשוק ההון וגם בשוק הדירות, אז אנחנו רואים פה התפתחות של נכסים שהמחירים שלהם עולים ועולים ועולים, ואנחנו יודעים ודיברנו על זה כמה פעמים בפודקאסט, על זה שיש פה אנשים עשירים בישראל ויש אנשים עם הרבה כוח קנייה ויש להם את היכולת לשים כסף על דירות ועל נכסים אחרים. יש פה תהליכים שיוצרים פערים נורא גדולים שצריך מתישהו להתמודד איתם, ויש פה גם תהליכים שמייצרים התנפחות של מחירי נכסים שאנחנו לא יודעים להגיד, אתה יודע, אני צריך לספר לך אנקדוטה קטנה. לחצתי, לא יודע למה, משהו גרם לי ללחוץ על איזה מודעה שבה נכתב למחירה בתל אביב דירות של 2.5 חדרים ב-4 מיליון שקלים. אמרתי עצמי, מה זה הדבר הזה? כאילו, מה זה?
לחצתי, מציאה.
כן, בדיוק, לחצתי ומאז אני מופצץ כל פעם שאני נכנס לכל אתר ולכל רשת חברתית בעסקאות בסדרי גודל דומים, מציעים לי לקנות דירות של 2 או 3 חדרים, ב-4,
זהו, אתה מתורגעת עכשיו כלקוח של דירת 2.5 חדרים ב-4 מיליון בתל אביב, ו...
בדיוק, אז ככה הם מסתכלים עליי, כן, מישהו שבאמת יכול לקנות דירת 2.5 חדרים בתל אביב, ב-4 מיליון שקלים, אז אתה רואה, אתה אומר, בוא נה, אם מוכרים כאלה נכסים בכאלה מחירים, אז ברור לך שיש פה באמת כוח קנייה מאוד מאוד גדול, פה קבוצות, דיברנו גם על מתעשרים, גם בהייטק, גם בתחומים אחרים, ואתה יודע, אנחנו עוד נראה יום אחד את תופעות הלוואי של הריבית הנמוכה ושל הזרמות הכספים של הממשלות ושל הבנקים המרכזיים.
כן, כי בסופו של דבר יש אינפלציה, מתחילה להיראות קצת במוצרי הצריכה, ואנחנו רואים אותה כבר מאמצע או מתחילת הקורונה אפילו, במחירי המניות, במחירי הנדלן, במחירים של כל מיני מוצרים. אני אתן לך לסיום רק טיפ איך להיפטר מהמודעות האלה. אי אפשר להיפטר מהם, אתה צריך להחליף אותם. אז אם עכשיו תחפש לרכישה יחטה באים הקריביים, אז דבר אחד יקרה, אתה תמשיך לקבל מודעות, הפעם של יחטה באים הקריביים, לפחות יהיו תמונות ככה, אתה יודע, מלבבות של חופים ודקלים.
של 4 מיליון שקלים, שבוע הבא אני אקדיש אותו ליחטות, ושבוע לאחר מכן נראה לי שנעבור למטוסי מנהלים.
כן, או מקדחה, גם כן זה, אתה יודע.
אתה יודע מה, או סתם נעלי ריצה.
בדיוק. תודה רבה, סמי, להתראות.
תודה, איתן.
תודה. עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה למאיה בן ניסן שעורכת אותנו, ליונתן מניאביץ' שמחליט אותנו. אנחנו נתראה מחר, להתראות.